שלום. יש רש"י מדהים בתחילת הפרשה, השפת אמת, תכף אתחיל להתעסק איתו, אבל רש"י אומר, תראו כמה גדול כוחו של הכלי. רש"י אומר שיעקב אבינו, קיצור, רש"י אומר שיעקב ברח מעשיו והלך רץ, ובסופו של דבר לבית אל, כן, יעקב הרי בורח מאיפה? בורח מקריית ארבע, לאן? איזה כיוון? כיוון כללי? צפון ומזרח. אז הוא עובר את ירושלים, והגיע לבית אל, ואז הוא מתפלל שם, ואומר, זה בית אלוהים וזה שער השמיים. אז אומרים בחז"ל במדרש שקפץ הר המוריה ובא לבית אל. כן, אז שואל רש"י, זאת אומרת, אם זה ככה, אם כל העניין פה זה הר המוריה, אז למה יעקב לא התפלל בירושלים? הוא הרי עבר בדרך. ואז אומר רש"י כלל גדול. ואם תאמר, כשעבר יעקב על בית המקדש, מדוע לא עקבו שם? למה הקדוש ברוך הוא לא עיכב את יעקב? הקדוש ברוך הוא כביכול הפיל תרדמה על יעקב. צדיק בא למלוני והוא פטר בלא לינה, אז כן. ויפגע במקום כיווה השמש, הקדוש ברוך הוא הוריד את השמש. אז אם הקדוש ברוך הוא רצה שיעקב יתעכב בבית אלוהים, למה הוא לא הוריד את השמש שהוא עבר בהר המוריה? אומר רש"י, אי הוא לא יהיב ליבי להתפלל במקום שהתפללו אבותיו, ומן השמיים עקבו הוא. יעקב אבינו, הוא לא... כנראה בגלל הבריחה, בגלל הטרדה מההימלטות מעשיו, לא נתן את ליבו להתפלל במקום שאבותיו התפללו. אז גם מהשמיים לא עקבו אותו. מין בדרך שעלה אדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. הוא לא נתן את ליבו, אז גם מהשמיים לא עקבו אותו. אז מה קרה? אי הוא עד חרן עזל. אז יעקב אבינו הלך לחרן, כמעט לחרן, כשהגיע לחרן, אמר, אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותיי ולא התפללתי בו? נתן דעתו לחזור, ועכשיו שהוא נותן דעתו לחזור, אז הקדוש ברוך הוא אמר, יעיב דעת אלה מהדר, וחזר עד בית אל וקפצה לו הארץ. עכשיו שהוא הולך לקראת, מצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. יעקב אבינו, עכשיו שהוא נותן בדעתו, אז הקדוש ברוך הוא בעצם מקפיץ לו את הדרך, מקצר לו את הדרך, קפצה לו הארץ. זה מה שאומר כאן השפת, מזה נראה לי מתחיל, השפת אמת, בדיבור הראשון שלנו. ברש"י ויפגע, תיקן תפילת ערבית, ולא כתיב ההתפלל, ללמדך שקפצה לו הארץ. כן, ויפגע, לא כתוב ההתפלל, אלא ויפגע, כאילו הוא פתאום בהפתעה, בום, לא ציפה. ואינו מובן. כי לפירוש הזה שתיקן תפילת ערבית, מה היה קפיצת הארץ לכאן? מה זה קשור אחד לשני? מה הקשר בין תפילה לבין קפיצת הארץ? אך בוודאי כפי רצון האדם יכול לעורר קדושת השם יתברך בכל מקום. וזה שאמר רש"י, נעקר הר המוריה ובא לכאן, פירוש, כיוון שהיה ליעקב אבינו עליו השלום רצון גדול לבוא להר המוריה. במיוחד אחרי שהוא פספס, אחרי שהוא עבר על הר המוריה ולא התפלל שם. אז עכשיו יש לו רצון גדול כן להצליח לתקן את הקלקול הזה ולחזור חזרה למקום שהוא היה בו וכן להתפלל. אף כי המקום הזה היה מרוחק מאוד, קפץ הר המוריה לכאן. שלום וברוך הבא. עכשיו השיעור יכול להתחיל. בכבוד, בוא תצטרף איתנו לחבורה כאן. אתה רוצה, יש לך דף אבל? כן. מצוין. אז תקשיבו מה אומר השפת אמת. זה מדהים. עוד פעם, וזה שאמר רש"י, נעקר הר המוריה ובא לכאן, פירוש, כיוון שהיה ליעקב אבינו עליו השלום, רצון גדול לבוא להר המוריה, אף כי מקום הזה היה מרוחק מאוד, קפץ הר המוריה לכאן. וזהו עצמו פירוש תפילת ערבית. כי בוודאי בעת חושך אין מקום להתגלות האור, רק על ידי רצון האדם שלא בהדרגה. על זה מתעורר ההערה שלו על פי דרך הטבע. כלומר, המהות של תפילת ערבית זה אותה קפיצת דרך שהייתה ליעקב. כלומר, גילוי הרצון בזמן של חשיכה, גילוי הרצון בזמן של, 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 של חושך, של איסורים, ואז זה מין תגובה שהיא לא כדרך הטבע. כך אומר השפת אמת. כלומר, בזמן שיש אור יום, בזמן שהשמש מאירה, אז יש כאן איזושהי התקדמות, אתה יכול לתכנן אותה, אתה יכול להבין אותה, אתה יכול לצפות אותה, הכל מואר, הכל ברור, הכל בהיר. אבל בזמן שיש כוח של חושך בעולם, כן, שפתאום יורד הלילה, מה שאתה יכול לעשות זה לרצות מאוד, להתפלל מאוד ולצפות לישועה אלוקית. הדבר הזה כמובן מאוד מזכיר את מה? מזכיר את חנוכה. כלומר, חנוכה זה זמן של חשיכה, חשיכה גדולה אפילו, שהיוונים שולטים. והניצחון של המכבים, עם כל זה שאנחנו לומדים על הקרבות שלהם וכו', אבל אחרי הכל אנחנו מכניסים את זה בעל הניסים. על הניסים ועל הגבורות ועל המלחמות, שמסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים וכו'. זה ודאי ישועה שהיא למעלה מדרך הטבע. למעלה מדרך הטבע. הנס הזה של הניצחון. זה למעלה מדרך הטבע שהתלבש בטבע. בדיוק כמו נס פח השמן. שזה נס שהוא למעלה מדרך הטבע, אבל הוא מתלבש בטבע. זה לא שהקדוש ברוך הוא בא ועשה, ממדו ליד המנורה, ופתאום, אופס, נדלקה. לא, היו צריכים לשים שמן, ויש אחד התירוצים לקושיית הבית יוסף הידועה, זה שהנס היה באיכות של השמן. שמן שבדרך כלל מספיק ליום אחד, הספיק לשמונה ימים. האיכות שלו פתאום התגברה פי שמונה. אז זה נס למעלה מדרך הטבע, שמתלבש בטבע. זה תפילת ערבית. כן? רצון מאוד, החשמונאים מאוד מאוד רצו. מאוד רצו להדליק את המנורה. היה להם חשוב מאוד שתדלוק המנורה. זה היה להם מאוד קריטי. הם השתוקקו לדבר הזה בכל מאודם, להאיר את נקודת הטהרה הזאת בבית המקדש. היה להם רק רצון, בפח קטן. ערבית. גם מנורה מדליקים אותה בלילה, בערב. לא בלילה, בערב. מערב עד ערב. אז הדליקו, וזכו לקפיצת הדרך. זהו עצמו פירוש תפילת ערבית, כי בוודאי, בעת חושך אין מקום להתגלות האור, רק על ידי רצון האדם שלא בהדרגה, על זה מתעורר ההערה שלא על פי דרך הטבע, כי הכל תלוי ברצון האדם. וכתיב שלום לקרוב ולרחוק, פירוש שאין דבר רע יוצא מהשם יתברך. אם כן הריחוק הוא גם כן לטובה. גם הריחוק הוא לטובה. גם כשאדם מרגיש רחוק, זה ריחוק שנועד ליצור אחרי כן קרבה. מרים לך ריחוק כדי שתצעק יותר חזק. מרים לך ריחוק כדי שתרגיש את החוסר. מרים לך ריחוק כדי שתתאמץ, כדי שלא תתפנק. אז מרים לך ריחוק, מרים לך נפילה. יש זמן שאדם נמצא בו באיזו תפילת ערבית כזאת, בחושך, בלילה, מבחינה אישית, או שהאומה נמצאת בכזה מצב. וזה, יש לדבר, זה סיבת, סיבת מכוון. אין דבר היוצא מהשם יתברך, הכל טוב. חלק פעמים אנחנו מבינים מה הטוב, חלק פעמים אנחנו לא מבינים, זה לא מספיק מבינים. לכן בלילה אומרים בתפילת ערבית, ביום אומרים אמת ויציב. אמת ויציב, הכוונה, אני מבין, זה אמת, זה יציב, אני רואה את זה מול העיניים, אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה הכל מובן. בלילה, אמת ואמונה. אמת, זה נקודת האמיתיות של המציאות, אבל אני לא מבין איך זה מסתדר. אני מוסר את זה לכוח האמונה שלי. אמת ואמונה. כן, גם כשאדם בוחר להסתכל על זה, וגם הרצון בפועל ממש הוא יוצר. זה לא רק עניין של שכנוע עצמי או איזה נקודת מבט, אלא אנחנו...
הוא יוצר את הרצון.
כן, הרצון פועל. יש באורות הקודש פרקים כאלו. הרצון פועל על המציאות החומרית, הרצון פועל על המציאות של האדם עצמו. ועל ידי זה הרצון יכול לעורר גם במקום הרחוק, הערת השם יתברך כנזכר לאל. וזה שכתוב ללמדך שקפצה עליו הדרך, שיש מזה לימוד לכל איש ישראל, שידע שאין לך מקום שלא יוכל להרגיש הערת הפנימיות על ידי הגיעה של אמת. כן? אין לך מקום. בכל מקום, גם במצבים של חשיכה. מציע לכם, יש ספרות, היום היא כבר ממש ספרות גדולה, ענפה, של אנשים שמספרים את סיפורי האמונה ועבודת השם שלהם בתוך השואה. בתוך השואה, בתוך החשיכה שאתה אומר, מה? אשר שלט האדם באדם לרע לו, ובתוך המקומות שבהם האדם איבד לחלוטין צלם אנוש, היו כאלה שמסרו את הנפש והצליחו לא רק לשמור על צלם אלוקים, אלא גם לעבוד את השם יתברך, בתוך המציאות הזאת. כן? ואולי דוגמה יותר טובה, יש ספר, השואה זה באמת דוגמה קיצונית כל כך, כי זה, זה משהו לא מהעולם הזה. אבל יש ספר של יהודי אחד שנקרא רב לייזר ננס. שמעתם את השם הזה פעם? מה? הספר הזה נקרא, האיש שלא נכנע. האיש שלא נכנע. רב לייזר ננס, קראו לו, הכינוי שלו היה סובוטה. סובוטה ברוסית זה שבת. הוא היה, תפסו אותו, היה בסיביר הזה 20 שנה. לא משנה מה היה, הוא לא מחלל שבת. זה לא יאומן, איזה ניסים היו לו שם. איך הוא מסר את הנפש, וחיה בצינו, הוא לא חילל שבת. היו קוראים לו הגויים כבר סובוטה, זה היה השם שלו. שבתון, שבת, שבת קראו לו. והוא כמה הוא התייסר על זה וכמה הוא סבת. זה, הוא לא היה מסוגל לדבר הזה. עד שבסוף הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, איזה מנהל של הגולג שהוא היה שם, אז הוא כל שבת היה שם אותו לעבוד, לעבוד במחסן, לעבוד, כל השבת מתחבא שם במחסן ומשם היה יוצא. אז גם במקום רחוק יש אפשרות לאחוז בנקודת האמת ולעבוד את השם יתברך. אותו, אולי זו זווית נוספת של אותו עניין, בדיבור הבא. במדרש תמה לך נפשי וכולי, כן, בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. זה דוד המלך אומר את הפסוק הזה, כשהוא פיזית במדבר, הולך במדבר והוא צמא, והוא אומר לעצמו, הצמאון שלי עכשיו מזכיר לי צמאון הרבה יותר גדול, הרבה יותר קריטי, הרבה יותר משמעותי, הצמאון לאל חי. אצלנו אולי זה הפוך. אנחנו קוראים בתפילה על פרשת קורבנות, אנחנו נזכרים שאנחנו רעבים. אתה אוכלים בשר, מה קורה? היום היה טבעול רק. זה הולך הפוך. אצל דוד, זה היה, הוא היה צמא. זה היה נזכר שהוא צמא. צימון לאל חי. אני מסתכל על רבי יצחק מברדיצ'ב, כשיצא יום
כיפור,
הוא צעק שהוא רעב, ושאר הכל לא חזר, אמר שהוא רעב לגמרי. כן. כן. אז ככה דוד המלך אמר. לפי גודל הרצון והתשוקה שיש באדם לעבודת הבורא במקום צייה בלי מים, כן, יוכל אחר כך להתדבק בקדושה בשעה שמתגלה לו קצת הערה. כן? אפשר. אתה נורא ריחוק. הריחוק
מול... ריחוק אתה מכיר את הקרבה.
אתה מכיר את הקרבה. כאן הוא אומר, זה יותר שייך לדיבור הקודם שדיברנו. כאן הוא אומר משהו אחר, אני חושב. כאן הוא אומר, כשאדם נמצא במקום רחוק, נמצא במקום רחוק, עכשיו הוא מתגעגע. הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה להתגעגע. זה הדבר היחיד שהוא יכול לעשות. הוא נמצא באי בודד, בלי גמרה, בלי כלום. הוא רק יכול להתגעגע, להשתוקק אל איזשהו לימוד של דברי תורה. בדיוק עכשיו קראתי איזה שיעור של האדמור מקלויזנבורג צאנז, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני 20 שנה, והוא מתאר שם בדברים שלו, שיחה שלו לפרשת ויצא, והוא מתאר בדברים שלו את ה... הוא ניצול שואה, עבר את המחנות, והוא מתאר איך שבמצבים הכי קשים, במחנות, הוא היה נזכר באיזה דיבור של תוספות, איזה דף גמרא, והם חיה אותו, נותן לו כוח, וממשיך הלאה. אז יש לנו מצבים שבהם אנחנו נמצאים במקום מרוחק, אפילו בנפש, אתם יודעים מה... אנחנו, התפילה שלנו נראית על הפנים, אנחנו לא צריכים להתפלל, אנחנו לא מכוונים, ואז האדם נזכר, וואי, 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 איך אני נזכר בראש השנה, איזה תפילות היו לי אז, הוא רק מתגעגע לזה. זה הרבה מאוד. הגעגוע הזה הוא הרבה מאוד. הגעגוע הזה אומר, השפת אמת מבטיח, שכשתהיה איזושהי הערה לכיוון שלך, אתה תקלוט אותה. אתה תקלוט אותה, אתה מיד תוחז בה. לפי גודל הרצון והתשוקה שיש באדם לעבודת הבורא במקום צייה בלי מים, כן יוכל אחר כך להתדבק בקדושה בשעה שמתגלה לו קצת הערה. וזה עצמו היה נחמה ליעקב אבינו עליו השלום בהיותו גולה לחוץ לארץ מקום צייה. ועם כל זה, כיוון שזכה לדירוב התשוקה והצימאון, להתגלות מראה זו, אמר כן בקודש חזיתיך. אמר, יעקב אבינו הוא בעצם זוכה להתגלות אלוקית שהיא תוצאה של היראה והגעגוע והפחד ומה יהיה. כל התפילה של יעקב אבינו הרי זה מה יהיה. איך רשי אומר? רשי אומר שיעקב אבינו היה, רשי ממש מגדיר את המצב של יעקב. ידעתי שרשי קורא לי יעקב נעזב. נכון? נעזב. ממש, איך רשי אומר את זה? אי אפשר ככה, לא רואה. ונתן לי לחם לאכול. כמו שאמר, כי לא אעזובך, והמבקש לחם קרוי נעזב. מי שמגיע למצב שצריך לבקש לחם, הכותרת מעל הראש שלו, נעזב. כן, זה תואר נורא. יעקב אבינו, הוא נמצא בשיא הבדידות, בשיא הפחד, בורח, בלי כסף, בלי אוכל, עם מקל ביד. נעזב לחלוטין. זה מצב של הרחבת הדעת. תחשבו, לפני יום קודם הוא היה בחיקו של אביו, של יצחק, מבונה מכל טוב, יצחק השיר הגדול, ושם רוח הקודש קבועה באוהל, רבקה מפה, יצחק מפה, השם ועבר מלפנים, הכל. ועבודה רבה, וכולם שם יושב על התורה ועל עבודה. פתאום, אופס, תפך עליו הגלגל, בורח וכולו עזוב. על העזוב הזה, על הפחד הזה, על הצימאון הזה, על הגעגוע הזה לבית יצחק, על הפחד, מה יהיה? האם הקדוש ברוך הוא יהיה עמדי? יהיה עמדי הכוונה, האם יקרא שמו עליי, האם אני לא אקלקל, האם אני לא אלך לאיבוד בגלות, האם אני לא אתבולל? בעצם זה מה שיעקב אבינו מפחד. מפחד מתבוללות. מה שבאמת לבן ניסה לעשות לו בכל תוקף. לבן ניסה לבולל את יעקב, לכן הוא לא רצה שהוא יחזור חזרה לארץ ישראל. ניסה לבולל אותו. הרמי עובד אבי. ויעקב פוחד שהגלות תקה במכה איומה. והוא יוצא לגלות והוא פחד שהוא לא יהיה מי לחזור, כי הוא ככה. אם יהיה לו, כי ימדי. הוא אומר את זה, הוא חושש לזה. זה לא, יעקב לא יוצא בטוח לגלות. הוא אומר, יהיה בסדר, מה, אני כבר אחרי 14 שנים במכון מאיר, מה, מי יכול, שם ועבר, מי יכול עליי? לא, הוא ירד. כן, אם יהיה אלוהים ימדי, שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף, שלא ימצא פסול בזרי, וכו' וכו'. דווקא המצב הזה, הפחד הזה, והיראה הזאת, ותחושת העזיבה מביאה ומזכה את יעקב בהתגלות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ככה אתה משתוקק אליי, ככה אתה רוצה להגיע, ככה אתה מתגעגע, מגיע לך התגלות. תקבל התגלות על הדמדומים של העזיבה שלך את ארץ ישראל, אני אתגלה אליך. אז יעקב אבינו אומר, נו, נחמה ליעקב. יש פה נחמה. ועם כל זה, כיוון שזכה על ידי רוב התשוקה בת סימון, להתגלות מראה זו, אמר, כן, בקודש חזיתיך, כמו שהיה כל כך צמא, כן, היה לו התדבקות במראה הזאת. זאת אומרת, זה כמו שמתחיל צום. כשמתחיל צום, בדרך כלל הכי צמאים. כי אתה כבר אסור לך לשתות, ואתה גם יודע שגם עוד יהיה הרבה זמן אסור לך לשתות גם קדימה, אז פתאום אתה חושב, מה יהיה? איפה ה... זה כבר לקראת סוף הצום, אתה אומר, יאללה, עוד מעט, עוד קצת, אני כבר יכול לשתות. אבל בתחילת הצום זה תמיד איזה רגע כזה קשה. אז יעקב אבינו גם פה. הוא עולה, יוצא לגלות, לגלות ארוכה, הוא לא יודע מה יהיה. הקדוש ברוך הוא מנחם אותו. ואז הוא התנפל, הוא ידבק במראה הנבואה הזה כמו צמא שנדבק אל המים. מה אתה צמא? לפני, רק אתמול היית אצל אבא שלך. כן, כן, אבל עכשיו אני יוצא לדרך ארוכה, אני לא יודע מתי אני אחזור. אז כבר עכשיו אני מרגיש את הצימאון, מתי אבוא ויראה פני אלוקים. מתי אני אחזור חזרה לארץ ישראל, מתי אני אחזור חזרה לרוח הקודש. אנחנו יודעים שגם רוח הקודש שורה רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ זה מלאכים רק. כמו שהיה כל כך צמא, ככה היה לו הידבקות במראה הזאת. לכן, וישא יעקב רגליו. אתם מבינים? זה באמת פסוק שהיה לי תמיד קשה בפשט, במנגינה. זה כל הפסוקים הראשונים, זה הכל כזה פחד, ויעקב גם, הוא כאילו, שניצב עליו, הוא שוכב, הכל זה. ופתאום, תגרן, 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 וישא יעקב רגליו, וילך ארצות בני קדם. וישא רגליו זה כזה לשון של קלילות, אני מדמיין שהוא ככה, דילוגים כאלה, הוא דילג ארצות בני קדם, שלום, כן, הכל בסדר. מאיפה הביטחון הזה? מאיפה השמחה? אתה בורח עם מקל ביד. מאיפה? הוא זכה להתגלות אלוקית. נשא רגליו, קל רגליים. זכה להתגלות אלוקית, זה היה בשבילו נחמה. הוא ראה שהקדוש ברוך הוא איתו גם בזמני הקרבה וגם בזמני הריחוק. שיש תורה לזמן קרבה, יש התגלות לזמן קרבה, ויש התגלות לזמן ריחוק.
זה שונה ממה שרשי אומר? שהתבשר לבוא לתורה?
רשי
אומר,
כן, זה גם טוב, זה אותו כיוון. רשי אומר, וישא יעקב רגליו, נעשה קל ללכת. הרשב"ם אומר, מתוך שהבטיחו הקדוש ברוך הוא הלך בשמחה ובמרוצה. שמח. השפת אמת מעמיק עוד ואומר, זה לא רק על ההבטחה. ההבטחה זה התוצאה, זה על עצם ההתגלות. זה שהקדוש ברוך הוא בכלל נגלה אליי בכזאת סיטואציה שאני בורח וגלמוד ועזוב, וזה, זה מראה שאלוהים ממדי. שהקדוש ברוך הוא איתנו בארץ ישראל, ושהוא גם איתנו בגלות. הרי זו הטענה הנוצרית. באמת, הנוצרי הראשון זה לבן. איך יודעים? כי הוא קוראים לו לבן. הוא לבוש בגדים לבנים. אז מזכיר עוד מישהו שלבוש בגדים לבנים, ומנופנף לשלום לאנשים, ומחייך אליהם כל הזמן, והכל מחבק אותם, וקורא להם אחים. כן, והכל... והכל חסד. אחי, אחי אתה, ואהבתה מחינם. כל ככה בעטוף יפה מאוד, בהרבה עטיפות לבנות. אז זה, הלבן הראשון היה לבן. והוא ניסה, כן, הוא כמובן ניסה לבולל את יעקב. אז יעקב, כן, אז אחת הטענות של הלבנים, עד ימינו אלו, זה שהקדוש ברוך הוא האלוהים של עם ישראל, כשהם בארץ ישראל, אבל ברגע שיוצאים לגלות, עמה דאדרינו מראי לאפי מיני, עם שהחזיר מהם אלוהיו את פניו. כן, הם אומרים שכביכול, חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא כבר לא בוחר בישראל. טענה לבנה כזאת. אתם הייתם העם הנבחר, ועכשיו אתם לא. זה ככה, משהו החלף, משהו לבנוני כזה, חמקמק. אז לא. על הפתח של הגלות, הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב, ואומר לו, אני איתך. אני איתך בארץ ישראל, אבל אני איתך גם בגלות. ולכן ביסה יעקב רגליו. הדבר זה נוהג בכל פרט גם כן. וכן בעולם הזה, כפי רוב התשוקה להשם, יכול אחר כך להידבק בו, יתברך בעולם הבא. וכמו כן, כפי התשוקה בימות החול, שמוטרד במלאכות גשמיים, שהוא מקום צייה בלי מים, כן זוכה אחר כך בשבת קודש, מעין עולם הבא לחזות בעולם השם. אם אדם בימות החול, הוא מתגעגע, מי יתנני כמה דקות, בנחת לשבת ולמוד תורה. אז בשבת הוא זוכה, לא מדובר פה רק על כמות הזמן שהוא זוכה ללמוד בשבת, אלא על השייכות. כשמגיע השבת הוא מרגיש שייך, הוא מרגיש במקום, הוא מרגיש שמח, הוא מרגיש שהוא מנצל את השבת. כי כל השבוע הוא התגעגע, הוא ציפה, הוא ייחל, הוא קיבה. מגיע השבת, זה מתרחש. אבל אם כל השבוע האדם רק מחכה ל... מתי יגיע השבת אני אישן? אוף, כל יום אני צריך לקום מוקדם, שבת אני יכול לישון עד מאוחר. מתי יגיע השבת ואני אשכב במיטה ויקרא עיתון? כל השבוע הוא חולם על העיתון של שבת. אז כשתגיע השבת, תקבל עיתון. זה מה שתקבל. זה יפה. זה מה שאומרים היום, יום אחד בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת. כמה מצפים לשבת? אבל מצפים למה? למה בשבת? לצ'ונט? לחמין? למה? גם לצ'ונט, כמובן, חשוב מאוד. אבל הציפייה, כמובן, היא לעונג שבת. דווקא מישהו בתוך ימות השבוע הוא ככה עמוס ועסוק. כשמגיע השבת, הוא כל הזמן ציפה, עכשיו יש לו זמן, ברוך השם. אני מכיר ככה כמה אנשי מעשה, אנשים מאוד עמוסים ביום יום שלהם, שכשמגיע השבת, יש להם אור על הפנים, והם כל הזמן רואים, מה היינו עושים לי שבת? הקדוש תודה כזה, נתנו שבת, מה היינו עושים? רק הם לומדים כל השבת תורה, ומתענגים על זה, ואתה רואה שהם מתענגים ממש מהאפשרות הזאת, כי אם לא היה שבת, הם לא היו חייבים לסגור את הפלאפון, אז גם בשבת היו רופאים אחר. יש בדיחה על איזה רופא אחד שכל השבת היו מטרידים אותו. כל פעם מגיע לבית הכנסת, מגיע לה ומתפלל לזה, תשמע, הבת שלי שברה את היד, אז הוא לא יכול, אין לו שבת. אז הוא פנה לחבר שלו, עורך דין, בספסל, אמר לו, תשמע, אני בלתי נסבל, כל הזמן מטרידים אותי, אמר לו, אני אתן לך עצה. מוצא שבת, כל מי שבא אליך, תלך, תכתוב חשבונית, ותלך, שים לו את זה בתיבת דואר, תראה שבוע אחר כך, אף אחד לא מגיע אליך. טוב, הוא שמע, הלך מוצא שבת, כתב חשבוניות, כל אחד דפק לו מחיר, הולך שם לחלק בתיבות דואר. היידי שהוא מחלק שם בתיבות דואר, הוא גם מוציא את המכתבים שלו, הוא רואה חשבונית מעורך דין. עכשיו צוחקים. יאללה, הדיבור הבא. בפסוק אשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר שלחני וכו'. וברא שבית יוסף לאהבה. מה יש ביוסף שגורם ליעקב להיות מוכן לחזור חזרה ולהתמודד עם עשיו? ברגע שרחל יולדת את יוסף, אז יעקב אומר, עכשיו אני רשאי לחזור הביתה להתמודד עם עשיו. מה אתם אומרים?
ילד אחרון.
אחרי יוסף יש את בנימין. איזו תכונה מיוחדת יש ביוסף, שכשיש אותה ליעקב, אז עכשיו יעקב אומר, עכשיו אני חמוש בתכונה שהיא אחד על אחד מול עשיו.
והוא הרגיש שהוא נהיה שלם, והוא
אז זה יותר קשור לרחל, זה פחות קשור ליוסף. רחל נולד ילד, לא משנה כרגע איך יקראו לו. יש לך ילד, אז בואי נחזור. זה לא פשוט להתמודד מול עשיו, תדעו לכם. עשיו מחזיק ביד תכונה מאוד משמעותית. מאוד משמעותית. איך? בניית המציאות. בניית המציאות בדרך של הוספה. איך? עשייה והוספה כל הזמן. הוא כל הזמן עושה ועושה ועושה ועושה. כן, אז זה קצת טכני עניין, כאילו הוא גומר, סמן וי ועובר הלאה. כאן יש משהו מהותי. יש לעשיו כוח פנימי שהעולם צריך את הכוח הזה. כלומר, עשיו אומר, תשמעו, אני בלעדיי, אין פה, לא יהיה כאן לא גשרים, לא רכבות, לא מדע, לא פיזיקה, לא כלום. אני פה מנהל את העניינים, אני מניע את הכוח. אני גלגלי המסחר של העולם, אני המנוע הכלכלי, אני הכל. מה תעשו בלעדיי? תשבו אותי. מה? כן, עד היום הוא כזה. תרבות אדם. עשיו אומר, יש לי רב, כי הוא פוגש את יעקב. יעקב אומר, יש לי קול בפרשה הבאה. ועשיו אומר, יש לי רב. מה זה רב? רב זה הרבה. הרבה זה תמיד יחסי. יש לי הרבה, אבל אני רוצה עוד. מי שאומר, יש לי קול, יש לי קול מה שאני צריך. באמת יעקב, הוא מסתפק במועט כזה. אבל עשיו אומר, יש לי רב, הרבה, אבל אני רוצה עוד. יש לו מנה, רוצה 200. אז יש כאן כוח, נקודה מהותית של הוספה ובניית המציאות שיש אצל עשיו. וכל עוד ליעקב אין את המציאות הזאת, את הנקודה הזאת אצלו, הוא לא יכול להתמודד עם עשיו. עשיו יגיע מכוח נקודת האמת הזאת שקיימת אצלו, ויגיד, שמע, אני... הברכות האלה שלך, גנבת לי אותה, תחזיר לי אותה מיד. אני צריך אותם, אני צריך לבנות את העולם. בדרך אני אהרוג, ירצח, יאנוס, משחט, כמובן, אבל יהיה כאן גשרים, חבל חבל הזמן. כמו שעשו כל האימפרטורים במשך כל הדורות. שהם אנסו וגנזו ורצחו וכו', אבל העמידו מונומנטים מפוארים. זה עשיו. עד שנולד יוסף, שמהשם שלו אתם שומעים שזה שם מאוד לא יהודי, כביכול. יוסף? יהודי זה מסתפק במועט, מה זה יוסף? כן, זה שם מאוד בעייתי. זה ילך ויהיה יותר ויותר בעייתי, כי היוסף הזה יתחיל ללבוש... הבעייתי זה כמו ש... איך היית מרגיש? בוא נתרגם את השם הזה ל...
תן לי עוד.
תן לי עוד, כן. ויקרא שם הילד, תביא עוד. מה זה תביא עוד? אנחנו רגילים. ויקרא שם הילד, שי, כן, עודיה, תודה על השם יתברך, וזה. רחל, נולד לך ילד, כל כך הרבה שנים אתה קרא, לא הספקת להגיד תודה, עוד אחד, יוסף השם לי בן אחר. זה גם אולי מעליב את יוסף, לא טוב לך יוסף? כבר את רוצה את הבן הבא? זה נראה כאילו שם מאוד לא מסתדר עם בית יעקב. בית יעקב הוא ככה צניעות וענווה. אחרי זה ילך להתפתח בפרשת וישב. האחים יראו שהיוסף הזה הוא טיפוס מאוד לא מובן. הוא לובש כותונת פסים, מסלסל בשערו. הוא מגוון כזה, הוא מעסיקים אותו צדדים של יופי, מעסיקים אותו צדדים חומריים, הוא חולם חלומות על שלטון. על משתחווים וזה, אלומות, מתכנסות. אומרים לו, תגיד לי, מי אתה? המלוך תמלוך, למשול תמשול. וגם בסוף הם יגידו לו בפרצוף, כי כמוך כפרו. הם לא ידעו שזה יוסף, אבל הם יגידו לזה. אתה גם מזכיר מאוד את פרו, אותה שיטה. ולא הבינו, אחרי יוסף, יעקב ידע את זה, אבל האחים לא ידעו, שבזה הרגע שנולד יוסף, נזרע כוח ההוספה בעם ישראל, בקדושה ובטהרה. ועכשיו אומר יעקב, אני יכול לחזור חזרה לעשיו. למה? כי פתאום הכל מתהפך. עד עכשיו, יעקב היה, אם אני עכשיו נותן לכם משל, בסדר? אני מבקש לכם להמשיל את יעקב ועשיו להווה וקש. מי הלהווה? להווה זה עשיו. אדום, פעיל, בוער, חוממים לעמוד לידו. שורף כל מי שנמצא לידו, בכוחות העשייה המטורפים שלו. גם מחלה. ויעקב, זה משהו ככה עדין, רגוע, כן? שותק יותר. ברגע שיוסף נולד, אופס, הכל מתהפך. מי נהיה קש? עשיו. ומי נהיה להבה? יוסף. רש"י אצלנו אומר, נכון? ברגע שנולד יוסף, אז רש"י שם מביא את המדרש, והיה בית, איך הולך הפסוק? בית יעקב לאש, ובית עשיו לקש, ובית יוסף לאהבה. אז פתאום התהפכנו, בית יעקב נהיה לאש, ובית יוסף נהיה לאהבה. מה? יש על תורה. יש על תורה, אבל אצל יוסף זה לא רק יש על תורה, זה גם לאהבה מעשית. ועשיו נהיה פתאום קש. איך זה קרה? כי עכשיו נולדה נקודת ההוספה בעולם המעשה בתוך עם ישראל.
אגב, נקרא מה הצדיק בגלל שקיבל את האש במובנים אחרים, לא
דבר כמובן... הוא נקרא הצדיק, הוא הצליח להתמודד עם האש הכי לוהטת, שזה אש יצרא דאריות, ולשלוט בה, ולשלוט בה. זה מה שאומר כאן, בואו נראה ביחד. בפסוק, כאשר ילדה רחל את יעקב, את יוסף, ויאמר שלחני וכולי, וברש"י בית יוסף לאהבה, דכתיב כחיצים ביד גיבור, כן בני הנעורים. ומצינו שיעקב אבינו עליו השלום ברח ללבן מפני עשיו, וכשהוליד בניו חזר. וביאור העניין, כי הקדוש ברוך הוא נתן כוח באדם, וצריך להוציאו מכוח אל הפועל, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות, שנתן כוח בכל הבוראים שהתפשטו ויפרו וירבו. וכפי התולדות שמתרבה מהאדם, כמו כן מתרבה כוח שורשו, כמו הריבוי של הענפים, ככה גם השורשים מתעבים. וכי השפעתו, כך משפיעים לו. וכמו שכן בתולדות, כן בפעולות מעשים טובים. שכתבו זל, עיקר תולדותיהם של צדיקים, מצוות ומעשים טובים. וכלל העניין, שלבד החלק שניתן לכל אדם, כל אדם יש לו את החלק שהוא קיבל, הדברים שאני טוב בהם, הדברים שאני אחראי עליהם, הדברים שאני יכול לתקן, חוץ מהדבר הזה, מה עוד יש? יש בכוחו למצוא תוספות כוח על תיקון המעשים. וזה הכוח נקרא יוסף. כל אדם צריך שיהיה לו איזה יוסף קטן בפנים, או גדול, שדוחף אותו כל הזמן להוסיף עוד ועוד. עכשיו, זה נראה כוח עשיו כזה, מה, אתה לא מסתפק עם מה שיש לך? אני מסתפק, אני שמח, אבל יש בי גם כוח של יוסף, שהוא רוצה לתקן את המציאות עוד. בכלל, המילה עוד היא קשורה מאוד ליוסף, שנאמר, עוד יוסף חי, ונאמר, ויבק על צוואריו עוד, נכון? זה גם כתוב אצל יוסף. מה? כשיעקב פוגש את יוסף, אז כתוב שיעקב, אני לא בטוח אם זה כשיעקב או שזה בנימין. בוא נראה רגע. כן. ויעל לקראת ישראל אביו גושנה ויירה אליו ויפול על צוואריו ויבק על צוואריו עוד. עוד יוסף חי, ויבק על צוואריו עוד. ואולי גם לפני כן זה מופיע, בוא נראה. כן. כן, אז המילה עוד נשכת ליוסף. עוד ועוד ועוד ועוד, להוסיף, להוסיף. כן, עודך. אז זה הכוח נקרא יוסף, ועל זה נאמר, כשנולד לו כוח התוספות הנעל ליעקב, שוב לא ירה מעשיו, וזה נדמה ללהבה שהולך יותר מרחוק. כמו כן, התרחבות המעשים הם כלי זין של אדם במה שהוא עצמו אינו יכול להגיע לשם, נמצא, הלך יעקב לחרן, נמצא כלי זין וחיצים. כלומר, יעקב הולך לחרן כדי למצוא, לגלות בתוכו כוחות נוספים שמן הסתם לא יוצאים אל הפועל אם היה נשאר באוהל שם ועבר או באוהל יצחק. אם יעקב היה נשאר באוהל יצחק, הוא היה משיך ללמוד תורה, היה גומר עוד הרבה מסכתות, אבל הוא לא היה מנהל אימפריה כלכלית כמו שהוא ניהל אצל לבן, והוא לא היה צריך להתחכך ולהיאבק ולהישאר ישר, ואף על פי כן להצליח לצאת עשיר גדול, והוא לא היה, כל התוספות האלו, זה תוספות על יעקב, זה לא המהות של יעקב, המהות של יעקב, יעקב ישתם יושב אוהלים, אבל יש לו עכשיו הרבה תוספות, כוחות שנוספים אליו, והאחראי על התוספות האלו זה יוסף. וברגע שנולד ליעקב בן כזה, ויעקב עכשיו כבר אני, עשיו כבר לא רלוונטי, אני עכשיו יכול, כי מה שיש לעשיו כבר אצלי, בפנים. אני יכול להיות מוסיף בלי הצורך להיות, בלי ליפול בבור של העשיו, שהתוספת גורמת לו לטומאה ולנפילה ולריקבון. מה? מבחינת יעקב באמת אין מה לפגוש את עשיו, כי עשיו רוצה לפגוש את יעקב, יש לו חשבון לסגור איתו.
בעצם יוסף חתם את הכוח הזה שהיה
כן, כן. ולכן יעקב שם את יוסף מול עשיו, שיסתיר את רחל. כי יוסף ועשיו אין בעיה, יכולים אחד על השני להתמודד, אין שום בעיה.
הוא
מה? כן, החדר. כן. טוב, מה? דיבור אחרון, בואו ננסה להספיק. יעקב מגיע לבאר, ויש שם אבן גדולה על פי הבאר. הוא רואה את הרועים מתבטלים, הוא אומר להם, מה קורה, למה אתם לא... אשקו עצון, הולכו ראו, אמרו לה, אי אפשר, יש פה אבן גדולה, צריך חכות שכולם יגיעו. למה הם שמו את האבן הגדולה?
שכולם
יבואו. למה? מה?
שכולם
יבואו, שכולם יבואו,
שכולם יבואו, שכולם יבואו,
שכולם יבואו. בדיוק. הרועים, למדנו את זה יום שני, הזכרנו את זה, הרועים הם חסרי אמון אחד בשני, והם לא סומכים אחד על השני שמישהו יבוא, ולבד בשתי מהמים. פחדים שמישהו אחד יבוא, הוא לא ישיר מים לחברו. אז לכן הם שמו אבן מספיק גדולה, שרק אם כולנו ביחד נגיע, נוכל להזיז אותה. חוסר האמון שלהם הוא מוחלט. מגיע יעקב הצדיק. יש פה, עכשיו, כאן יש כללי משחק. הגעת לחרן, בחרן התנהג כחורני. בסדר, זה חרן, זה הכללים פה, מה אתה רוצה? ככה הרואים פה מתנהגים. את יעקב, זה מעניין כקליפת השום. אני לא מתנהג ככה, אני לא שייך לדברים האלו, אני לא פועל ככה, אני מגיע בכלל למקום אחר, הוא גם קורא להם בשם שמגרד להם באוזן, אחי, מי קורא להם, מה זה האחווה הזאת, וגם בא, אופס, זה מעיף את האבן לבדו, אומר השפת אמת, וקשה, בפסוק אין עוד היום גדול וקשה, לא ראה, ראה האבן גדולה על פי הבאר, ואם כי הוא היה גיבור, היה לו להבין, כי לא יוכלו לגול את האבן, אתה גיבור, אבל תמין שהם לא יכולים, אז מה אתה רוצה מהם? אתה רואה שזה אבן גדולה. ונראה מזה כי הצדיק אינו מחשיב הבלי העולם. לכן ינשב עומד בפניו והשקר בורח מלפניו. האבן הגדולה על פי הבאר זה שקר. זה תוצאה של החשדנות שלכם, של הרמאות שאתם רואים אחד את השני. וכתיב גדולה על פי הבאר, כי כל ההתחלות קשות. ורק על ידי ביטול הכלל יכולים לפתוח לפי שעה. תבטלו את הכלל הזה שכללתם פה. יש כאן איזה כלל שאי אפשר להרים את האבן אם לא כולם פה. מאיפה הכלל הזה? כלל מרושע. עכשיו לבטל אותו. קשה? שזה יש צדיק. שעושה את המאמץ הזה. ואחר כך כתיב, והשיבו את האבן, כמו שכתוב במדרש, לאחר שיוצאים מבית הכנסת, חוזר יצא הרע למקומו. אחרי שיעקב עשה אצלם איזה מהפך, והראה לי שאפשר אחרת, ברגע שיעקב התרחק, עוד פעם חזר יצא הרע, חבר'ה, בואו, בואו, מהר נחזיר את האבן, על פי הבאר, שלא נגנוב את, לא נגנוב את עצמנו מחר. יצא הרע חוזר. אבל ביעקב לא כתיב שישיב את האבן למקומו, שהיה נתקן כולו, ולכן ברח השקר מלפניו. יעקב, הוא הוריד את האבן לגמרי, הוא היה מתוקן לחלוטין, לכן היצר הרע, האבן הגדולה ברחה מפניו. הרואים, כתוב עליהם כל הזמן שהם גוללים ומשיבים גוללים ומשיבים, לא סומכים על עצמם. יעקב אבינו, הוא לא נותן לחוקי ההבל לפעול עליו, אלא הוא פועל עליהם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, שבת שלום.